פרשת מנחס. מנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. שואל הזוהר, הרי מתו 24,000 אנשים, מה זה ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי? 24,000 זה הרבה, הרבה אנשים נהרגו. אומר הזוהר, מי הם שנהרגו? אלה לא ממש בני ישראל. הוא אומר, שבט שמעון, שכמו שהחז"ל אמרו לנו שההרוגים היו משבט שמעון, שבט שמעון, כשבא ערב רב, שהם הצטרפו לעם ישראל, נשאו בני שמעון נשים מהערב רב, אף על פי שהם התגיירו, אבל הגיור כנראה לא היה ממש כפי שצריך, ונולדו להם ילדים מהערב רב. ואלה הם שנהרגו, אלה הם 24,000 שמתו. וזה מה שכתוב, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. בני ישראל לא חיליתי. מי שמת זה לא היה בני ישראל. זה היו הערב רב. גם אלה שגם זה היה אותו דבר בחטא העגל. הם שמתו בחטא העגל, שם כתוב, וכאן כתוב, היו המתים במגפה. לא כתוב אשר מתו, אלא המתים במגפה, מדייק הזוהר, שהם כבר היו מתים מקודם. כלומר, רשעים בחייהם קרויים מתים. ישראל אבל נשמרו מלהתערבב יחד עם הערב רב. ולכן נמנו כולם ולא חסר אחד. ועל זה כתוב, ולא חיליתי את בני ישראל, והשיב את חמתי מעל בני ישראל. אבל קשה שכתוב, ויצמד ישראל לבעל פאור, זה מקשה בנו של רבי שמעון בר יוחאי לרבי שמעון בר יוחאי. אתה אומר שלא מתו מבני ישראל וישראל לא חטאו. כתוב היצמד ישראל לבעל פאור. אמר לו ללעזר, לא אמרתי שהיו טהורים מהחטא הזה. רק אמרתי שהם לא מתו, לא היו כל כך מקולקלים. אמר לו, וכתוב כך את ראשי העם, והוקה אותם. אמר לו, ראשי העם נכון ולא ראשי ישראל. באמת ראשי העם, וכתוב היחל העם לזנות את בנות מואב, כתוב העם, לא כתוב בני ישראל. ותקרנה לעם, ויוכל העם. כלומר, כל הזמן מוזכר העם, לא מוזכר ישראל. וכל פעם שמוזכר העם, אומר הזוהר, שמתכוונים לערב רב. ואותו דבר, בחטא העגל, אנחנו מוצאים על זה שכל הזמן נזכר שם העם. זה הערב רב, הם שגרמו את, במשך הדרך הזאת במדבר כמה וכמה פעמים את הקלקולים. ומה שכתוב, היצמד ישראל לבעל פאור, אז הוא גם רוצה להסביר, קצת להמתיק את הדבר, שפאור, עבודת פאור הייתה עבודה מוזרה מאוד מאוד. שכל מי שמלכלך את הפאור הזה, ומלכלך אותו בצועה, מטריז כנגדו, עושה שם את כל הדברים הכי מכוערים, זה כך עבודתו. ישראל חשבו שככה ביזויו, וצריך לבזות עבודה זרה, והם חשבו שהם עושים, לא עוברים ממש עבירה, אפילו שהם כך עובדים, אבל כך ישראל מסתכלים על זה, כי ההפך מכבוד, זה רק לבזות. זה היה טעות. על כל פנים, מה שהזוהר רוצה לומר לנו, עם ישראל, עם טהור, תמיד נשמר, ולכן באמת, כשהפרשה, בפרשה שלנו, כשיש מניין של בני ישראל, הקדוש ברוך הוא מוסיף, ה' ויוד, יוד קי, לכל משפחה ומשפחה, להגיד שהם נשמרה, והם לא התערבבו, והם נשארו בטהרתם. ערב רב, וזה היה משהו חריג. הוא באמת כתוב, כשרואים את מספר בני שבט שמעון בתחילת ספר במדבר, כשמונים אותם אז, הם היו ב-30,000 יותר, הם היו 50,000+, ועכשיו במניין שהפרשה מונה, הם 20,000+. פחות, קרוב ל-30,000. זאת אומרת, 24,000 מהם, ויש כאלה שמתו מקודם, בכל מיני המאורעות שהיו מקודם. עוד אומר הזוהר, פנחס, התורה הוסיפה יוד לפנחס. פנחס עם יוד זה בגימטריה יצחק. כוונת הזוהר לומר לנו, יש קשר בין עניינו של פנחס לבין יצחק. יצחק מסר את נפשו לעשות את רצון אבינו שבשמיים. פנחס גם כן הולך למסירות נפש, מוכן למסור את נפשו, להסתכן סכנה לכבודו של ריבונו של עולם. הוא כאילו ממשיך את מידתו של יצחק. הוא בא בכוחו של יצחק. יצחק מסייע בידו. ובמילה פנחס גם נרמז אברהם ויעקב. כיצד? אברהם, מידת החסד. פנחס, חס. חת סמך יש במילה פנחס, שזה ממידת החסד. חסד. ופי נון יוד, פי יוד נון, אבל פי נון יוד זה פני, כן? זה פניאל, שיעקב הגיע לפניאל. זה מרמז שיעקב שייך למהות הזאת, לעניין הזה, וגם בפנחס זה נרמז. רוצה הזוהר לומר לנו, שכשאדם ישראל הולך במסירות נפש למען לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, לכבודו של הקדוש ברוך הוא, האבות נמצאים איתו. האבות מלווים אותו. האבות כאילו איתו, כי הם אבות העולם, והוא עכשיו הולך להתמסר למען כללות העולם. הם אבות האומה, הם נמצאים ומלווים אותו. גם המהר"ל בפרקי אבות אומר שכל מי שעוסק במלאכת הציבור, כל ה... עוסקים עם הציבור לשם שמיים, זכות אבותם מסייתם וצדקתם עומדת לעד. אדם שעוסק עם ציבור, ציבור זה כלל, וכלל הוא מתמיד, צדקתם עומדת לעד. וזכות אבותם מסייתם, הכוונה לאבות, אברהם, יצחק ויעקב. זה כפשוטו, זכות אבותם, אבות, אבות האומה. כי אבות האומה הם אבות של כללות האומה, ומי שעוסק עם הציבור לשם שמיים עוסק עם כלל, עם ציבור, אז הוא כאילו נשמר ומחוזק על ידי אבות. והמהר"ל אפילו אומר, אברהם עומד לימינו של מי, של מי שעוסק בצורכי הציבור לשם שמיים כמובן, ומסייע בידו להצליח במעשיו. יצחק עומד מצד שמאל ומגן עליו שלא יפגעו בו, מידת הגבורה. ויעקב עומד ולפניו ומוביל אותו בדרך. לאמור שבעצם אדם לא לבד, אדם שעוסק בצורכי ציבור, אדם ששייך לכלל. ואם אנחנו וכל אחד ואחד כשהוא חושב, עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא ורוצה ועושה את זה לשם ייחוד קודשיו, כן? ובשם כל ישראל, הוא גם כן שייך מבחינה מסוימת לכלל, האבות, האבות נמצאים. האבות נמצאים איתו. כאן אני רוצה להביא את דברי הרב. הרב פילבר שכתב את הדברים הללו מתוך מי שכתב את ה... שיחה של הרב, הוא כתב את זה באופן יוצא מן הכלל. לא יודע אם זה הודפס, בלי זה נמסר הזה בשעתו בצורה כזאת של הדפסה. חז"ל אומרים, הגמרא במסכת זבחים אומרת שלא נתכהן פנחס עד שהרגו למזמרי. זה מה שאנחנו מכירים. מתי נהיה פנחס כהן, הרג את זמרי, הוא נתכהן. מקודם הוא לא היה במסגרת של הכהנים. במקום אחר אומרת הגמרא שלא נתקיימה כהונתו עד שנקיים מה שכתוב, מה שכתוב אומר, הנני נותן לו את בריתי שלום. ומתי זה הנני נותן לו את בריתי שלום? מתי שהוא עשה שלום, זה אחרי שישראל נכנסו לארץ ישראל, ושבט גרובן וגד וחצי שבט מנשה, הם התנחלו בעבר הירדן, והם בנו שם מזבח. ואז נוצר מתח בין ישראל שמצד האחד של הירדן, כי שמה השבטים שעברו את עבר, לעבר הירדן המזרחי, הם רוצים לעשות מסגרת לעצמם, הם בונים מזבח, הם רוצים להיפרד. ואז פנחס השכין שלום ביניהם. ואז בשעה שהוא השכין שלום, אז נקבע כהונתו. הנני נותן לו את בריתי שלום, כאשר פנחס השלים בין השבטים. אז דעה שנייה, זאת אומרת, דעה אחת אומרת שמתי שהוא הרג את זמרי, דעה שנייה אומרת מתי שהוא השכין שלום בין השבטים, אז היה בפועל. והרמב״ם אומר שבאמת היה פנחס כהן עוד טרם שהרג את זמרי. כאילו שלוש דעות. מסביר הרב. עוד שאלה. השבטים, חז"ל אומרים במסכת סנהדרין, התחילו כשראו את פנחס, מה שהוא עשה, השבטים התחילו מבזים את פנחס. ראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, נשיא שבט מישראל, יהרוג נשיא שבט מישראל? ככה כאילו דיברו עליו לשון הרע, שהוא נכד של יתרו, נכד של עובדי עבודה זרה, ואיך הוא מעיז להרוג נשיא מישראל. בא כתוב ויחס אותו בן אהרון, בן אלעזר, בן אהרון הכהן. צריכים, אומר הרב, צריכים להבין, מה זה הדבר הזה שהם אומרים שהוא בן עובד עבודה זרה? מה זה נוגע לעניין? הוא עשה בסדר? אז תשבחו אותו. הוא לא עשה בסדר? אז מה אתם מספרים שהוא בן אהרון הכהן? מה זה עוזר? שום דבר לא עוזר. ממה נפשך? המעשה הזה שהוא עשה, הוא עשה אותו כהוגן או לא עשה אותו כהוגן? זה הנושא. מה אתם אומרים מבזים? מה הוא מעיז לעשות דבר כזה? זאת אומרת, אתם אומרים שהוא לא בסדר. אז מה התורה באה ואומרת שהוא מיוחס לאהרון? אז הוא כן בסדר. בגלל מה שייך הייחוס כדי לראות אם המעשה הזה היה מעשה נכון או מעשה לא נכון. אז מסביר הרב שיש מחלוקת עם מצוות צריכות כוונה או מצוות לא צריכות כוונה. כשאדם מקיים מצווה, האם לעיכובה שהוא יכוון או שזה לא מעכב, וגם אם מקיים את המצווה ללא כוונה, בדיעבד כמובן, אז המצווה נתקיימה. יש לנו כלל, עשה דוחה לא תעשה, וגם עשה דוחה עשה. עשה דוחה לא תעשה, זה צריך להיות באידמי. עשה שדוחה עשה, מצאנו את זה במסכת פסחים, עשה של שמי שהיה תמה וצריך להביא קורבן פסח אחרי קורבן התמיד, שהתורה אומרת שצריך להקריב קורבן תמיד של בין ארבעים שהוא יהיה אחרון, ולא מקריבים אחרי זה, ויש מצוות עשה שהוא יהיה אחרון, ולהקריב אחרי זה עוברים בעשה. אבל אם נוצר צורך בשביל קורבן פסח להקריב קורבן אחרי התמיד, כיוון שקורבן פסח הוא קורבן עשה חזק, כי עשה שאם לא מקיימים אותו חייבים על זה קראת, ורק שני עשים יש שחייבים עליהם קראת, אם אדם לא מקיים אותם, זה פסח ומילה, אז עשה הזה הוא גדול, והוא דוחה עשה קטן של השלמה שעליה השלם כל הקורבנות כולם, שזה הקורבן התמיד, הוא צריך להיות המשלים את הכל. משמע רב מביא את הדברים הללו. להוסיף עוד נקודה, עשה שדוחה, עשה זה בגדר של דחייה, יותר חשוב דוחה את הפחות חשוב. אבל עשה שדוחה לא תעשה, יש בו תנאי, הוא צריך להיות דווקא בזמנו. בזמן שאתה עושה תעשה, ואז נעשה גם לא תעשה, עשה נבטל את הלא תעשה. ולא רק הוא לא דוחה את הלא תעשה, הוא מבטל אותו. הוא מתיר אותו. כלומר, יש עשה שאני צריך לקיים. לדוגמה, אדם לובש ציצית כליים, ציצית צמר, בגד, חוטי צמר, עם בגד של פשטן. זה מצוות עשה, ללבוש ציצית, ויש איסור לאו ללבוש כליים. בשעה שאתה מקיים את המצווה, גם זה נעשה כליים, מדורייתא, עשה דוחה לא תעשה. מי מתבטל על לא תעשה? הוא לא נדחה, הוא מתבטל. יש עוד עשה מיוחד, שזה לא רק מתבטל, אלא זה ממש בגדר אוטרה. איזה עשה הוא בגדר אוטרה? עשה שאתה מבטל לא תעשה, וזה אתה עכשיו מקיים מצווה בזה שאתה מבטל את הלא תעשה. כלומר, בעשה שאתה מקיים את המצווה ומתבטל את הלא תעשה. זה עשה של ייבום. ייבום. אסור לאדם לעשות את אשת אחיו. מה התורה ואומרת? אבל אם אין בנים לאחיו, יש מצוות ייבום, ואז העשה מתיר את הלא תעשה. אתה עכשיו מקיים מצווה בדבר הזה. וזה לא פשוט, כי העשה בא להתיר איסור שחייבים עליו כרת. כי אשת אח אסורה באיסור כרת, אלא אם כן אין לה בנים. פה בא שאול ואומר הלכה. שאם אדם לא מכוון למצווה, הוא רוצה את האישה הזאת, את אשת אחיו. הוא לא מכוון לשם מצוות ייבום, להקים שם לאחיו, אלא הוא רוצה להתחתן איתה. אסור לו. בדרך כלל עשה שדוחה לא תעשה, זה לא תביא בכוונה. עשה, דוחה לא תעשה, אתה קיימת עשה, ואפילו בלי כוונה הכעשה הזה מתקיים, הוא דוחה לא תעשה. אבל כאן, מה הלכה מיוחדת, מה שאול? שבמקום שיש ביטול, אז צריך, זאת אומרת, בדוגמה הזאת של ליבום, היא תלוי בכוונה. צריך לכוון לשם קיום המצווה. ואם לא, אז שלא ייבם, כך אומר רבה שאול. ועל פי זה רוצה הרב כאן ללמד, להבין מדוע השבטים ביזו וגינו את פנחס. הרי לרצוח זה אסור. צריך כאן איזה עשה שיתחה את הרציחה, מה שעושה פנחס. זה מעשה של איסור גמור, רציחה מתאמה את הנשים. אלא מה? קנאים פוגעים בו. ככה חז"ל מלמדים אותנו. לא, זה לא הלכה. ואין מורים כן. אם מישהו שואל מה לעשות, לא מורים לו. אבל אם הוא עושה, משבחים אותו. אז זה הלכה, הבועל הרמית, הקנאים פוגעים בו. כי צריך לעשות את זה, אז אם כן, כשאתה הולך לעשות מעשה מצווה כזאת, שהיא מבטלת איסור אחר של רציחה, שזה מלא תומה, זה צריך להיות בכוונה. כמו ייבום, כן? זה דומה לרעיון הזה, שהוא לוקח את זה מייבום, שפה, אם זה לא היה בכוונה טהורה, אז זה לא בסדר. אז היו שבטים שאמרו, מי הוא יכול לכוון? הוא בנו של יתרו, הוא בן של עובד עבודה זרה, האם יכול להיות שהוא כיוון? הם ביקרו את הדבר הזה. בא התורה ומרץ, בכוונות אתם לא מבינים. הוא בן של אלעזר בן אהרון הכהן. בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא בן של אהרון, והוא בא מכוח זה. הוא כן כיוון. והסיכום, שהמחלוקת הזאת, מתי הוא נתכהן פנחס, היא בעצם לא מחלוקת. יש כמה וכמה שלבים של, התכהנות. יש בכל מעשה שאדם הולך לעשות, ראשית כל הוא חושב, אחר כך הוא מבצע, ואחר כך יש את התוצאה של הביצוע. ככה זה כל מעשה מתחלק לשלושה שלבים של התקיימות. אנחנו חושבים, אחר כך עושים, ואחר כך יש את התוצאה של המעשה. אז מראש ומקודם באמת היה איזה בחינה של כהונה של פנחס בא בכוח, כמו שאומר הרמב״ם. וחז"ל אמרו שהוא נתכהן משעה שהרג לזמרי, אז היה המעשה. והכהונה שבאה על ידי הופעה בפועל, מה עניינו של הכהן, המשכין שלום בישראל, המוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל, כן? הוא נהיה כבר כהן, אבל איפה הוא מופיע בכהונה המושלמת שלו, שאינני נותן לו את בריתי שלום. מתי הופיע אינני נותן לו את בריתי שלום? זה כשהוא עשה שלום בין השבטים. אלה דברי הרב. זאת אומרת, פנחס כיוון. ופה אנחנו רוצים לעמוד על נקודה נוספת מתוך הדברים הללו. פנחס, חז"ל אומרים לנו, זה אליהו. יש איזו בחינה של קשר בין פנחס לאליהו. אבל יש הבדל ביניהם. פנחס, מה שהוא עשה, פעל בישראל, נתבטלה המגפה, כל ישראל חזרו להיות בחזרה, חזרו לעצמם. מקודם הייתה נפילה רוחנית, התנהגות גרועה עם בנות מואב, ואחרי שפנחס עשה את המעשה הזה, הכל הסתדר. הכל חזר להיות כפי שצריך להיות. אליהו מהר הכרמל, הוא עשה פעולה מאוד מאוד נפלאה של הוכחה שהשם הוא אלוקים. בנה מזבח, והרג כל עובדי הבעל, כל הנביאי הבעל. ואחרי זה מה קרה? לא הייתה מהפכה, לא חל שינוי. לא נזכר שאחרי זה די, גמרנו, כולם חזרו לעבוד את השם, ולא זו בלבד, איזבל מנסה להרוג את אליהו, אליהו בורח. אילו הייתה מהפכה רוחנית, וכולם, עם אליהו, היא לא הייתה יכולה לעשות כדבר הזה. וממשיכה, הממשלה של אחיו ואיזבל ממשיכה. כי יש איזו נקודה מבדילה. בן פנחס, שהוא הגיע לאיזה רמה זקה מאוד של שלמות. אליהו, חז"ל קצת אומרים ביקורת עליו. המדרש אומר ככה, כך אמרה כנסת ישראל הנביאים, אל תראוני שאני בשחרותי, שאני שחרחורת. אין לך שמח בבני יותר ממשה. ועל ידי שאמר, הרי משה הרי היה מאוד מאוד מגן על ישראל, ועל ידי שאמר שימון המורים, נגזר עליו שלא ייכנס לארץ. אסור להגיד על ישראל מילים כאלה. דבר אחר, אין לך שמח בבני יותר מישעיהו. ועל ידי שאמר, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, ואמר ביטוי כזה של ביקורת, תמי שפתיים, אמר לו הקדוש ברוך הוא ישעיהו, בנפשך אתה רשאי לומר על עצמך, כי איש תמי שפתיים אנוכי, זה טוב, אתה יכול להגיד על עצמך, שמה הוא בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, אבל להגיד על ישראל שאתה יושב בתוך עם תמי שפתיים, את מהה? מה כתוב מיד על זה? היה אפלה אחד מן השרפים וידו רצפה, אמר רבי שמואל, רצפה, רצות צפה למי שאמר דלטורי על בניי. הקדוש ברוך הוא לא אוהב מי שאומר לשון הרע על בניו. ותגבתי כתיב באליהו, שנאמר ויאמר קנו קינאתי להשם אלוקי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בריתי, שמא בריתך, שמעת, הרי זה בריתי, מה אתה מתערב? ואת מזבחותיך הרסו. אמר לו, מזבחותיי. מה, זה מזבחותיך שאתה מתלונן שהרסו לך את המזבחות? ואת נביאיך הרגו בחרב, אמר לו, נביאיי, ואתה מאכפת לך. אמר לו, ויוותר אנוכי לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. אז יש לו בעיה אישית. אז הוא מדבר בגנאי של ישראל. הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה. מה כתוב? אז מה אתה התגובה? ויבט והנה מרשותיו הוגת רצפים. מהו רצפים? אמר רבי שמואל בר נחמן, רוץ פה, רצפים, רצוץ פיות בכל מי שאומר דילטוריה על בניי. רבי יוחנן לומד את זה ממקום אחר, שהוא אומר לו, לך לדמשק, תראה איך הם מתנהגים, אז תדע איך בניים כל כך טובים לעומת אנשים שם בדמשק. ששם יש שעשה בתי עבודה זרה, כמניין ימות החמה, ויהודים כל אחד ואחד ביומו, תלך לשם. באותה שעה שאמר אליהו אל ישראל לשון הרע, אמר לו הקדוש ברוך הוא אליהו, עד שאתה מקטרג את אלו, בוא וקטרג את אלו. הדאו דכתוב, לך שוב לדרכך מדבר הדמשק. מרה מספרת כאן עוד סיפור. רבי אבאו וריש לקיש הלכו למדינה אחת דקיסרין, אולי לקיסריה, אני לא יודע. אמר רבי אבאו לרבי שמעון בן לקיש, מהו כן עלינו לנדינתא, מה אנחנו עכשיו נכנסים למדינה שהם מחרפים ומגדפים, לחירופיה וגידופיה. כך אמר רבי אבאו לרבי שמעון בן לקיש. נחת לרבי שמעון בן לקיש למחמרה, ירד רבי שמעון בן לקיש מהחמור שלו, וצף עליכלה, ואסף חול בזה, ותחף לו לתוך הפה, ויעיב לפומה. אמר לו, מה אתה עושה לי? למה אתה עשית לי את הדבר הזה? מה אתה מכניס לי? אמר לו, אין הקדוש ברוך הוא רוצה במי שאומר דילוטריה על ישראל. אז, זאת אומרת, אליהו היה כל כך קפדן, כל כך רצה את השלימות, שהוא ביקר כל דבר שלא מושלם, לא יכול היה לסבול, אליהו קפדן, כביכול. והוא לא מתאים לאלמא די. הוא לא בא, זה לא, לא כמו פנחס. פנחס, אף על פי שעושה את המעשה הזה, הוא כל כך בטהרה, שענייני נותן לו את בריתי שלום. זה לא מזה שהוא לא כזה איש של שלום, ואיש של אחדות, ואיש של רואה את, את היחד. מתוך התפיסה האחדותית הזאת, מתוך הטבע הכהן, שמידת החסד של הכהן, הוא עשה את המעשה הזה. וזה היה מעשה שנעשה בתארה גמורה, וממילא לכן התוצאות היו באופן הזה, באופן השלם. המשך הפרשה. פרשת התמיד. והמוספים. זה כלל גדול בתורה, כך אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. ויש במדרש שיש כלל גדול מזה. יש כמה דוגמאות, כמה שיטות בזה, ואחד השיטות, נדמה לי שבן זומאי, אם אני לא טועה, את הכבש האחד תעשה בבוקר. זה כלל יותר גדול מהכלל שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. מה זה את הכבש האחד תעשה בבוקר? מה זה הכלל שבדבר הזה? הקביעות. קורבן התמיד. מבטא את החיבור המוחלט של האדם אל הדרך. של ישראל להבינו שבשמיים. קורבן התמיד מבטא את עם ישראל מאוחד, מחובר לריבונו של עולם, חיבור מוחלט, תמיד, בקורבן התמיד, התמידות, הקביעות. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. כי התדירות היא היציבות, היא ההחלטיות, היא הבלתי משתנה, והראיות היא לא קבועה. פעמים ככה, פעמים אחרת. זאת אומרת, זה כלל גדול בתורה. אם אדם רוצה לדעת מהו הכלל שהוא צריך לחוז בו, אז אחד הדברים זה להיות קביעות, לשמור על התמידים כסדרם, להיות תמיד. ב-17 בתמוז בטל התמיד. בטל המצווה הגדולה הזאת, מצוות קורבן התמיד, שהיא מחברת את ישראל לאבים שבשמיים באופן ההחלטי, באופן הקבוע, באופן המוחלט, הבלתי משתנה. 17 בתמוז בטל התמיד. וענייננו, אנחנו עכשיו נמצאים ב-17, ב-18, 17 שנדחה. והצום ושלושת השבועות שאנחנו נוהגים במנהגי אבלות. אמרתי בשנים הקודמות, המון שאלות באות בשבועות אלה, יותר ממש מכל השנה. יש שאלות, מותר לקנות בגדים לילדים הקטנים, מותר בגנון לילדים הקטנים, האם מותר לנגן, האם מותר לעשות טיולים, שאלות הרבות עצומות, כן, עכשיו גם כן נשאלתי, יש יום הולדת בתשעת הימים, האם מותר ללכת למסעדה עם הבת זוג שיש לה יום הולדת, או לא. שאלות, המון שאלות. אבל העיקר זה לא המנהגי אבלות. זה לא תקנו את מנהגי אבלות בשביל שנהיה אבלים וזהו, כן? תקנו את מנהגי אבלות כשאנחנו, תתעצם התודעה שלנו, שבימים האלה אנחנו צריכים לעשות פעולות לבניין בית המקדש. פעולות לגאולת ישראל. פעולות לאחדות בישראל, יישוב הארץ, בניין ירושלים. חזרה בתשובה, לעשות את הפעולות שמביאים אותנו, מתקנים את הבעיה שעליה אנחנו מתאבלים. אחד שאל אותי אם הוא יכול לעשות, לקנות בית, עכשיו הוא כבר בא במסע ומתן עם אנשים, וכבר הגיעו כבר לכדי סיכום שהוא קונה, אבל לא חתמו חוזה. האם הוא יכול לחתום חוזה אחרי 17 בתמוז? ויכול להיות שזה ידחה עד תשעת הימים, האם מותר לו לחתום חוזה על קניית בית בתל אביב. אמרתי, מצוות קניית בית בארץ ישראל, זה בדיוק שייך לתשעת הימים. בתשעת הימים בונים את הארץ מחדש, מתקנים. היה בעניין של שמחה, כתבו שלא, אבל בארץ ישראל, עכשיו שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אז לעשות איזו אחיזה יותר חזקה בארץ ישראל, לקחת את הכסף המטלטל ולקנות בזה בית, שיהיה לו בית בארץ ישראל, מצווה גדולה מאוד. אבל אם עושה את זה בכוונה הזה, כן? השמחה היא שמחה של בניין הארץ. לא רק שמחה פרטית שיש לי בית, אלא שמחה של בניין הארץ. אנחנו בשבועות האלה צריכים לעשות פעולות מחוזקות. מה אנחנו כבני ישיבה יכולים לעשות? להוסיף עוד דור. להוסיף עוד דורה של תורה. זה סוף הזמן, וזה לא מתאים דווקא. היה צריך לעשות את 3 שבועות בהתחלת הזמן, שאז יש מרץ ולומדים. אבל מה לעשות? ככה זה יצא. וצריך ממש לסוף כוחות, בימים האלה להרבות במצוות, להרבות בזכויות ולשם כלל ישראל. לא רק להרבות בזכויות במצוות, אלא זה לימים שאנחנו עסוקים בהם בתיקון הכלל, בשאיפה לגאולה. לא רק בתיקון הפרט, אלא בתיקון הכלל, ברצון שיבנה בית המקדש. איך נעשה שיבנה בית המקדש? מה זה יבנה בית המקדש? לא... מה זה יעשה? אם לא אנחנו נהיה ראויים לבניין בית המקדש, אם לא אנחנו נתקדם, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות גם באופן הפוך, הוא יכול למשוך אותנו אליו, והוא עושה את זה גם כל הזמן, אבל יכול באופן יותר החלטי, אבל זה לא פותר אותנו, אנחנו יכולים לבקש ממנו, ואנחנו מבקשים, אז נרבה באמת בבקשות. וכשאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים, אנחנו מתכוונים שהוא יבנה את ירושלים, שאנחנו נהיה קשורים אליו. לא שירושלים תיבנה, שנהיה קשורים אליו, שאנחנו, שתתחדש שם עבודה בבית המקדש, שהתפילות של בית המקדש, עבודת השם של בית המקדש. כל מה שאנחנו מבקשים זה בעצם, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו להתקדם. ואנחנו צריכים מצדנו כמובן לעשות את כל המאמצים. אי אפשר לבקש ממנו ולא להשתדל בעצמנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תעשו את כל המאמצים, אני אתן לכם כפל כוחות. אבל קודם תתאמצו אתם. אנחנו אומרים, קודם הוא יתאמץ. אנחנו אומרים, השיבנו השם אליך ונשובה. והוא אומר, שובו אליי, תשובו אליי ואשובה אליכם. אז מה, נמשיך את הוויכוח הזה כל הזמן? אנחנו ניזו, אנחנו נרוץ אליו. מושכני אחריך נרוצה. תמשוך אותי אז אני ארוץ. לא, בוא נרוץ אז הוא ימשוך. זה עניינם של הימים האלה. אנחנו צריכים ימים חמים, ימים קשים מצד המהות שלהם. אבל עניינם להתהפך לטובה. חז"ל אומרים לנו, הנביאים אומרים לנו, שהימים האלה יהפכו לששון ולשמחה. זאת אומרת, במהות של הימים האלה יש איזה מהות חיובית, אבל היא נתהפכה לרעה. זאת אומרת, י' בתמוז הוא בעצם היה צריך להיות יום גדול. תשעה באב היה צריך להיות יום בשורה, שהמרגלים באים ומספרים ארץ יפה, אנחנו ננצח, ריבונו של עולם איתנו, זה היה צריך להיות יום בשורה, יום טוב. הטוב והמתי, להגיד לשבח יום של יום טוב, ונהפך. ואותו דבר י' ז' בתמוז, היה צריך, עניינו להיות יום, יום של התרוממות. ומה שקרה בו, הוא אומר מה ההפך ממנו, מה עניינו של היום. יום של התחזקות בתמידיות, כן? נבקעה העיר, יום של התבססות של ירושלים. זה עניין של היום הזה. וזה עניין של הימים האלה. ולעתיד לבוא יכול להיות שיש שני ימים טובים. יום טוב י' ז' תמוז, יום טוב תשעה באב, ועץ החול המועד כזה, איזה שמחבר בין הימים הללו, ימי גאולה, ימים של גאולה. אנחנו נעשה מצידנו, אנחנו חייבים לא רק לשמור, לא להחליף בגדים, ולא לעשות את כל הדברים שכמובן צריכים לשמור על כל המנהגים, אבל הם צריכים לעורר אותנו, ועיקר לשקוד על התורה שאין כמו לשקידת התורה. בגלל זה רציתי שנקבע את השבת הזאת של שבת הראשונה של תשעת הימים, שזה בית באב, עוד פעם נעשה יד לשבת, או חי לשבת, כל אחד לפי יכולתו, כן? וכדומה. ולמה? כי חז"ל אומרים לנו ש... גאולה האחרונה תהיה בזכות התורה. אור החיים מדבר על זה, ועוד מדברים על זה, בגאולה האחרונה בזכות התורה. אז שבימים האלה אנחנו נעשה מאמץ גם מיוחד להרבות בלימוד התורה, לשקוד על התורה, לעלות ולדבוק בה, ולהשתתף במאמץ הגדול הכללי של כלל ישראל, לתקן ולהתקרב לגאולה השלימה. אז בעזרת השם חזק ונתחזק, ושהימים האלה יהפכו לימים טובים לישראל.